מחלה היא חוויה מאוד מצמצמת. בושה והסתרה מעלות את זה בריבוע, אוקיי? ואנחנו רוצים לחתור נגד הצמצום הזה, להתרחב בחזרה, לחיות חיים רחבים, שהמחלה לא תצמצם אותנו.
ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאפשר לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב ולב, על החיים שלהם, על תפיסת עולמם, ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. בכל פרק אנחנו חוקרים כאן איזשהו היבט של החוויה האנושית ומביאים לכם גם מחשבות וגם כלים פרקטיים שיעזרו לכם לטפח את הבריאות הנפשית והפיזית שלכם וליהנות מהדרך. מוזמנים לעקוב אחרי גם ברשתות החברתיות, להיכנס לאתר שלי, תוכלו להתעדכן בו על הרצאות וסדנאות שאני מעבירה הן לקהל הרחב והן בארגונים, ותוכלו להכיר גם את שיטת הטודוליסט שפיתחתי, ערכה שכוללת ספר ואת קלפי משחק ההודעות שאנחנו משחקים בהם גם במהלך הפרקים האלה. כל זה באתר שירלי יובל יאיר, בואו. ברוכים הבאים לפרק מספר 125. מה שלומכם ואיך הבריאות הפיזית והנפשית שלכם בימים הקשים האלה? אני חושבת הרבה על מחלות כרוניות לאחרונה, גם כי מחלות הן חלק מהחיים לפעמים, אבל גם כי אני חושבת על מה שקורה לנו בישראל כרגע כמו סוג של מחלה, איזה משבר נוראי שהתפרץ, חלקו תוצר של הרבה תהליכים רעים ותת-קרקעים שמתרחשים כאן כבר שנים. כך או כך, בחיים של כולנו יש תקופות שבהן אנחנו צריכים למצוא כוחות להתגבר על מחלה, להתגבר על משבר, לפעמים פשוט ללמוד איך לחיות בנוכחות המחלה או המשבר, לחזק את מערכת החיסון שלנו, לבנות לנו צבא הגנה פנימי. ויש הרבה מה לעשות כדי לעזור לעצמנו להתמודד טוב יותר עם משברים של הגוף ושל הנפש. אז בפרק הנוכחי אני מעלה כבונוס שני פרקים קצרים שבהם התראיינתי בפודקאסט של חברת התרופות תקדה על איך להתמודד טוב יותר עם המחלות שלנו. הפרק הראשון עוסק בהסתרה ובושה שמלווים את המשברים שלנו, ולמה כל כך כדאי לצאת מהארון. והפרק השני עוסק בבנייה של חוסן נפשי במערכת חיסונית. אתם מוזמנים להאזין לפרק הפעם, ולחשוב על כל סוג של משבר בחיים שלכם, כי אותם עקרונות תקפים גם למשברי הגוף וגם למשברי הנפש, ואתם מוזמנים כמובן להעביר את הפודקאסט הלאה למישהו בחייכם שזה יכול להועיל לו. תהיו בריאים ותטפלו בעצמכם יפה.
שלום למאזינות ולמאזינים, אני אילנה אלון, בפרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית הקדה ישראל. פודקאסט העוסק בבריאות, רפואה וחדשנות. כולנו חווים מדי פעם בושה. מדובר בסך הכל על רגש נפוץ שמציף אותנו כשאנחנו עשינו או אמרנו משהו שמתנגש עם הערכים הפנימיים שלנו, או כשאנחנו לא עומדים בציפיות של עצמנו. אבל מה קורה כשהטריגר להסתרה ולבושה הוא משהו שאין לנו שליטה עליו? למשל, מחלה שאנחנו חולים בה או מצב בריאותי שאינו בשליטתנו. אז שלום וברוכים הבאים למדטוק, פודקאסט מבית הקדה ישראל, העוסק בבריאות, רפואה וחדשנות, והיום שיחה מעניינת בנושא הסתרה ומחלות כרוניות. איתי היום באולפן שירלי יובל יאיר, פסיכולוגית קלינית, מוזיקאית, סופרת ובעלת הפודקאסט המצליח ליהנות מהדרך. היי שירלי.
היי.
מניסיונך, כמה רגש הבושה וההסתרה נפוץ בקרב חולים במחלות כרוניות?
אני חושבת שהוא רגש נפוץ מאוד בכלל אצל בני אדם, וגם הוא רגש אנושי. צריך להגיד, הוא רק אנושי. בעלי חיים אין להם בושה.
זה נכון.
והוא גם רגש חשוב במובנים מסוימים, נכון? אנחנו אומרים, אין לו בושה, ואנחנו מגיעים למען שהוא לא לוקח אחריות, שהוא לא מרגיש אשם, שאין לו מצפון, כך שבושה קשורה גם למצפון וזה, אבל בהקשר של מחלות, יש הרבה בושה, והיא דווקא מזיקה לנו מאוד. אני רוצה להסביר את הסיבות לבושה, אבל אחר כך לעזור לאנשים לצאת מהארון ולוותר עליה, כי בושה גורמת לנו, יש המון מחירים להסתרה שנובעת מהבושה. אז אני אתחיל פעם היו קוראים למשל לסרטן, היו אומרים המחלה. יש הרבה מחלות שלא מדברים עליהן, שגם כשכבר מישהו יגיד, כן, לא, יש לו איזה עניין, הוא לא יגידו מה. אז אני רוצה להתחיל קודם כל אבולוציונית, תלה החלש בעדר, הוא הראשון שילך, הוא הקורבן
לטרף.
ולכן אנחנו לא אוהבים ולא רוצים להיות חריגים בעדר, בשום היבט. מחלה כרונית שמה אותנו כבר עם תווית של חריג. הנה, כולם בריאים, וגם הרבה פעמים שמדברים על מחלה, עוברים לאיזו התלחששות כזאת, שמעת שחלק מזה זה גם באמת בגלל ההסתרה, ככל שיש יותר הסתרה, יש יותר דיבורים ולחשושים, כך שזה גם לא עובד. אז קודם כל יש לנו, הבושה הרבה פעמים קשורה לזה, לרצון לנרמל, לשדר, אני כמו כולם, ומספיקה תחושה פנימית שזה כל כך קשה, כאילו, להיפלט מזרם הבריאות, ולתפוס את עצמי עם איזושהי תווית אחרת. אנשים, הבושה והסתרה קשורות גם לזה שלא רוצים רחמים, אנשים לא רוצים שירחמו עליהם, הם לא רוצים הרעת תנאים, הם רוצים שימשיכו להתייחס אליהם כאל מסוגלים, כאל יכולים, שלא ישנו משהו בחוזה איתם. וזה בהחלט נכון, כי הרבה פעמים אנשים יכולים לחיות עם מחלה כרונית, בלי לשנות את החוזים שלהם עם המציאות. ובוודאי שבכל מקרה הם רוצים להיות אלה שבוחרים את שינוי החוזה. אם הם רוצים להוריד נפח בעבודה, הם רוצים להיות אלה שבאים ואומרים, אני צריך להוריד נפח, לא בגלל שזה הגיע אליי מבחוץ. אז הסתרה בושה קשורות גם לזה שאנחנו לא רוצים שאנשים יתרחקו מאיתנו.
לפעמים באמת אנשים לא יודעים מה להגיד, או איך להתנהג אפילו, כשהבן אדם שלידך הוא חולה.
נכון, ושוב פה ההסתרה גורמת להרחקה.
נכון.
כי ככל שבן אדם מנהל יותר נכון, גם את המחלה שלו, וגם את יחסי הציבור של המחלה שלו, במובן, ככל שהוא יותר מסביר ויותר אותנטי, אנשים יהיו יותר אותנטיים איתו. ככל שבן אדם, הוא הקרוז, הוא זה שמספר מה עובר עליו. השני, הוא גם יכול להגיד לשני, אני מתמודד עם ככה וככה, פליז, אני לא צריך חכמים, אני כן צריך נוכחות, אני צריכה עכשיו שתהיה איתי יותר מבדרך כלל, אם אני משתבללת ואני יותר מדי, את רואה שנעלמתי ולא צלצלתי, תדעי שעכשיו תפקידך הוא דווקא להיות זו שמחפשת אותי. כלומר, המחלה היא גם גורמת לנו לתפקוד אחר, וככל שאנחנו מיידעים את האנשים בחיים שלנו, הם יכולים להתמקם יותר טוב מול הצרכים שלנו, יכולים לעזור לנו יותר טוב, אז ואגיד עוד מילה, עוד איזה שני היבטים של בושה והסתרה, חלק ממנה היא לפעמים בגלל הנראות, לא מחלה שפוגעת בנראות שלי ומתחילים לזהות, אז אנשים לא רוצים שיראו עליהם, הם לא רוצים להיראות לא טוב, יש סימפטומים שמביכים אנשים, ביחס לעצמם הם מרגישים פחות יפים, פחות ייצוגיים.
זה באמת איזשהו סגווי עכשיו לשאלה הבאה שלנו, אני מרגישה שבעת הזו שהרשתות החברתיות הן כל כך, כל כך פופולריות, וכולם שם כל כך יפים, ותמיד שמחים, ואף פעם לא קשה להם, או חס וחלילה חולים, האם יכול להיות שדווקא עכשיו ההסתרה היא עוד יותר מתבקשת?
אין ספק, בגלל שעכשיו ההסתרה היא על כל דבר מתרחשת. חצ'קון מסתירים, אף אחד לא מצלם את עצמו בלי איפור, אף אחד לא מצלם את עצמו בלי פילטרים, זאת אומרת, אנחנו חיים בעידן שיש מרחק הולך וגובר בין הדימוי של הבן אדם, המותג, איך שהוא נראה ברשתות, לבין החיים האמיתיים. ברשתות אנחנו רואים את ההצגה, את המאחורי הקלעים, אני רואה, בקליניקה ובחיים, כולנו, אנחנו חיים את המאחורי הקלעים. אז בוודאי שזה מחריף בעידן של ייצוגים מאוד מושלמים ושקריים. אז כל מה שלא עומד בסטנדרטים האלה נכנס לארון, אסור שהוא ייראה. זה מאוד מאוד מקשה, אבל רשתות חברתיות מאמללות אותנו בהמון מובנים נוספים. אבל כן אני רוצה להגיד שכשאני, דווקא בוא נגיד מילה על הרשתות החברתיות האמיתיות שלנו, על רשת החברים שלנו, ככל שיש פחות הסתרה, יש יותר סיכוי לקבל עזרה, להשתמש במשאבים שיש לי. זה עיקר הבעיה של הסתרה. וגם במובן הזה של רשתות חברתיות, אם אין בושה והסתרה, אז יש הרבה מידע היום ברשתות שיכול לעזור לי. יש קבוצות שייכות שיכולות לעזור לי. יש אנשים כמוני, שאני יכול ללמוד מהם משהו מהמסע שלהם, ולקבל המון כלים, כי מידע הוא גם כן, הוא מרחיב אותי, הוא כוח. מחלה היא חוויה מאוד מצמצמת. בושה והסתרה מעלות את זה בריבוע, אוקיי? ואנחנו רוצים לחתור נגד הצמצום הזה, להתרחב בחזרה, לחיות חיים רחבים, שהמחלה לא תצמצם אותנו. אז במובן הזה, רשתות חברתיות, אפשר להשתמש בהם גם לטובה, כשאתה מתמודד עם איזשהו משבר, ויש עולם שלם של ידע.
אילו מחירים נוספים יש להסתרה?
הסתרה יש לה, אני רואה, תואפות של מחירים. קודם כל אנרגיה. אנרגיה נפשית שהולכת על הסתרה היא עצומה. לזכור למי שיקרתי ואיך שיקרתי, איזה פרטים אמרתי ואיפה לא אמרתי, לייצר מצג שווא, לשדר עסקים כרגיל, לוודא שהילדים לא שמים לב, וכשאני כאילו, הם לא ראו שעכשיו ההליכה שלי כבר היא בלי שיווי משקל. בלי סוף, הסתרה זה ים אנרגיה, זה בנק של אנרגיה, אתה לוקח מהתקציב, במקום להתמודד, לגדול, לייזר, לטפל, אתה עסוק באותו תקציב על הסתרה. אז קודם כל זה גירעון. הסתרה זה גירעון תקציבי. דבר שני, היא גורמת להרבה בדידות. הסתרה מצמצמת אותנו, גם שפחות אנשים יהיו במגע, כי פחות אנשים אנחנו רוצים שהם יראו. היא גם ממש פיזית משפיעה על המרחב שלנו, ככה פחות מסתובבים. אנחנו לא רוצים להיקלע למצב ששואלים אותנו. אנחנו לא רוצים, פשוט ככה. בדידות זה מחיר היום ונורא שמשלמים על הסתרה.
אגב, יש לנו פודקאסט שלם שעוסק בבדידות, שהקלטנו איתך לא, לפני כשנה, ואני מאוד מאוד ממליצה להאזין לו.
נכון, כי בדידות היא עוד מחלה. היא גם, היא ממש מוגדרת כמגפה של העידן הזה. אז הגזרה, אם אני מתמודדת עם מחלה כרונית, ועל זה נגזרת עליי גם הבדידות, אני כאילו חולה במחלה כפולה, והיא מיותרת. הבדידות היא מחלה מיותרת, זאת אומרת, אפשר, לא שהיא קלה, יש אנשים שנקלעים לזה, אבל אם יש בחיי אנשים, ואני חולה, אני חייב להגביר את, את החתירה למגע. וזה הולך דרך אינפורמציה, ודרך מידע, ודרך אותנטיות. ולכן ההסתרה היא כל כך בעייתית, ואני אגיד גם הסתרה לא מאפשרת לי להכיר את טווח המשאבים שעומדים לרשותי. ככל שאני יותר גלויה עם זה, גם האופן שבו אני פועלת מול המחלה היא עם פחות הכחשה. יש איזה מימד של הכחשה בהסתרה. הסתרה אומרת, כן, אני מבין שזה מה שקורה לי עכשיו, שזה הסיפור שלי, אבל עדיף שאחרים לא ידעו. ובזה יש בעצם משהו שאומר, זה כמו כאילו מה, הרי זה אני עכשיו. זה אני במלואי. זה הסיפור שלי עכשיו.
באיזושהי חוסר אותנטיות שדורשת המון המון אנרגיה.
נכון, והיא גם פוגעת, ההסתרה הזאת, מעבר לאנרגיה ולבדידות, היא פוגעת ביכולת הריאלית שלי להתמודד עם הדברים. כי אני לא עד הסוף מקבל אותם.
ואם אנחנו דיברנו על מופע חיצוני של מחלה, מה את חושבת? מה דעתך? האם לבוא ולהסביר או לחכות שהצד השני ישאל אותנו?
אני בעד להסביר. אני אגיד למה. אני חושבת שכשבן אדם עומד בתוך קשר ומחכה לראות, לזהות בעיניים, הוא קלט, לא קלט, הוא שוב קורבן של איזו סיטואציה. הוא פסיבי. ומחלה היא ממילא דבר שמכניס אותנו לתחושה שאנחנו, שמחליטים עלינו. המחלה קבעה עלינו, הגוף בגד בנו. וככל שאנחנו יכולים לחזק את תחושת המחוללות האישית שלנו, היכולת שלנו להשפיע על הדברים, אז למשל על מידע, יש, זאת היכולת שלנו להשפיע. ואם אני מסביר למישהו, אני נראית ככה עכשיו בגלל ש, אני גם מוריד את החוסר נוחות של הזולת, וגם את שלי בלראות, הוא קלט, הוא לא קלט, הוא כבר יודע, הוא לא יודע. זה נותן לי כוח, זה לא מחליש אותי.
שאלה ככה, אולי טיפה קצת אחרת. ילדים שהם גדלים בתוך משפחה, והם בעצמם מתמודדים עם מחלה כרונית, איזה תפקיד יש להורים לגדל אותם, בלי המועקה הזאת של ההסתרה, של השמירה בבטן?
תפקיד עצום. ילדים מאוד 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 יגיבו בהתאם למה שמותר להם בבית, מה שהם לומדים, היחס המשפחתי למחלה מאוד מאוד משפיע על התפיסה של הילד. כי אנחנו גם לא נולדים עם הסתרה, אנחנו לומדים להסתיר. גם כילדים, נכון, תחשבי, אנחנו, בהתחלה אנחנו מציירים, כמו שיוצא לנו, מתי אנחנו מתחילים להסתיר, שמישהו אומר, אה, את יוצאת מהפסים, זה מכוער, את יוצאת מהקווים, נכון. אנחנו, הסתרה זה משהו נלמד, נרכש, וכשבית מתייחס בטבעיות, וגם עם בוחן מציאות, זה הסיפור שלנו, ולכל אחד יש סיפור. זה יש את המחלה כזאת, וזה יש לו הורים שהתגרשו, וזה יש לו קושי אחר, החיים זה סיפור של התמודדות גם עם קשיים. ככל שיחס יותר טבעי, יותר אותנטי, פחות מסתיר, יש יותר, זה יותר בריא, יש יותר כוחות.
ואם אנחנו ככה מתרחקים כמה שנים קדימה, ומתחילים לפתח מערכות יחסים, דייטים, באיזה שלב את חושבת שכדאי ככה לצאת מהארון?
בכל שלב שבו אנחנו כבר רוצים להיות אותנטיים. יש אנשים שמהדייט הראשון הם רוצים להיות אותנטיים. עכשיו, שוב, דייט ראשון זה כמו, אין לזה הרי, אין לזה מערכת הפעלה. יש אנשים שגם בדייט ראשון נותנים too much information, לא שקשור למחלה, אלא קשור להרגליה, לא יודעת, לאט לאט.
נכון.
אבל בשביל שקשר יהיה קרוב, כל סוג של קשר, רומנטי, חברי, וגם קשרים בעבודה, בשביל שנרגיש אותנטיים, אנחנו צריכים לספר, אנחנו צריכים להיות גלויים על דבר, על הדברים שמגדירים אותנו. אני כן רוצה לספר סיפור, אני חושבת אחד הדברים הכי חזקים שהיו לי בקליניקה, כשליוויתי מישהי שהיא ממש באה אליי כדי לצאת מהארון עם המחלה שלה. היא הגיעה עם מחלה כרונית שכבר הובחנה 3 שנים קודם. היא הייתה אישה שעבדה בתפקיד ציבורי בכיר מאוד, ניהלה הרבה אנשים, הייתה אישה עם מלא כוחות, וה3 שנים האלה, שבהם היא, מהרגע שהיא קיבלה את האבחון, והמחלה כבר התחילה לנגוס, את כל הכוחות שיש לאישה הזאת, לפעולה, להזיז דברים, היא גייסה להסתרה. וכשהיא הגיעה אליי, היא כבר הייתה מאוד עייפה מזה, מאוד מבועלת. זה פשוט, הטריקים הלכו ונערמו ונערמו, והיו לה ילדים מתבגרים בבית, והיא ישבה מולי, הגיעה בפגישה הראשונה, ואני אמרתי לה, את באמת חושבת שהם לא יודעים, הילדים שלך? זאת אומרת, היה ברור לה שיודעים משהו, אבל היה לה ממש הקושי להעיז ולהגיד, ובנינו תוכנית יציאה מהארון, היא ממש התחילה בעבודה, רק המזכירה העוזרת האישית שלה ידעה, ורק בן הזוג שלה ידעה, אלה היו 2 אנשים היחידים בעולם. עכשיו, היא הייתה בחורה מאוד חזקה ומאוד מיישמת. ברגע שבנינו תוכנית, והיא ראתה, היא שיתפה את המנהל, היא שיתפה קולגה, כל יום היא שיתפה עוד בן אדם אחד, כל שיתוף גרם לה להרגיש יותר טוב, היא הרגישה די מהר שאנשים לטובתה, מבינים את זה, שואלים איך לעזור, לאט לאט זה היה כמו סמיכת בטון להוריד, להסיר מעליה. כשהיא סיפרה לילדים, הייתה הנחת רווחה, הילדים אמנם היו עצובים יחד איתה, אבל הם סיפרו שהם רואים כל הזמן משהו, אז בגלל זה זה, עכשיו צריך להבין, בטח עם ילדים, איפה שיש סוד, אנחנו מאמיסים עליו את התסריטים הכי מפחידים שיש. להפך, על סוד יש חרדה מוכללת, גדולה, עדיף פחד קונקרטי, תמיד עדיף פחד שיש לו גבולות גזרה, יש לי ככה, קוראים לזה ככה, חיים עם זה ככה, זה פוגע באיכות חיי בככה וככה, אבל זה לא יפגע בככה וככה וככה, אלה גבולות גזרה. ברגע שאין את זה, הדאגה הולכת מיד לקצה, לתסריטים הכי גרועים.
אז אנחנו מתקדמות לצד חשוב שבו את בעצם נותנת לנו טיפים וכלים איך להתמודד עם העניין הזה של ההסתרה והבושה.
אז קודם כל לדעת באומץ שזה האותנטיות היא חשובה, היא חשובה לא בשביל הזולת, לא כדי שהשני ידע, אלא כדי שאני אוכל לנצל יותר טוב את כל המשאבים בחיים שלי. כשיותר אנשים קרובים אליי יודעים, הם יוכלו יותר לעזור לי, אני אוכל יותר לבקש. כשאנשים מתחילים לספר, הרבה פעמים מגיע מידע שהם לא ידעו עליו קודם. מישהו אומר, תקשיבי, אחותי בדיוק סבלה מזה, והרופא שלה מתחילים משאבים ש... שלא תיארנו לעצמנו שיכולים לשמש אותנו. שוב, התנועה היא נגד הצמצום. אז אפשר לזכור את זה ככה, המחלה מצמצמת, אנחנו רוצים להתרחב בחזרה. אז האומץ הזה, בית לבנות את זה בשלבים, בלאט לאט, אוקיי? לא מיד בבת אחת. לעשות, לספר לכמה אנשים לראות איך זה מקל. לראות כשזה לא מקל, מה היה שם שהפריע. יכול להיות שסיפרת לשתי חברות והם הגיבו לא טוב. אז תביני עם עצמך מה היה שם שהפריע לך, ותחזרי אליהם להגיד להם את זה. יש לנו אחריות להסביר את עצמנו תמיד, אבל בתקופות בעיניי תמיד. זה חירות של בן אדם, להסביר את עצמו, לא לחכות שמישהו ינחש אותו.
אז בעצם כדאי להתחיל עם האנשים שהם מאוד קרובים אלייך, ולהתחיל להתאמן כן, על השריר הזה.
להתאמן של... על השריר, עם הקרובים, ולפעמים, או עם אלה שאנחנו מרגישים שיוכלו לשאת את זה טוב, כאלה שהתגובה שלהם תהיה טובה. לפעמים זה דווקא, לפעמים דווקא אנשים נורא קרובים, אנחנו כל כך כואב לנו להדאיג אותם, בדיוק. אז בגלל זה אנחנו מסתירים. אנחנו לא רוצים שאמא תדע, עדיף שהיא לא תדע, עדיף שהילדים לא ידעו, עדיף שאבא זה גמור אותו. אז אנחנו נשארים. עכשיו, כן חשוב מתישהו, בעיניי להסיר את המחיצות האלה, כדי להיות עם מי שאני כרגע בחיי. אבל לבחור, בהתחלה כשמאמנים את השריר, לבחור את אלה שאנחנו יודעים שיוכלו להחזיק את זה יותר טוב יחד איתנו.
את חושבת שיש הבדל בין נשים לגברים בעניין הזה של ההסתרה?
על ענייני נפש עדיין לגברים יש יותר קושי להודות בזה מנשים, כי בכלל נשים יותר יודעות להודות בחולשה.
בושה היא רגש נורמלי. אך היא יכולה להפוך לבעיה כאשר היא מונעת מאיתנו את התמיכה שאנחנו זקוקים לה. ישנן דרכים רבות להתמודד עם בושה ולחיות חיים מלאים ומשמעותיים עם מחלה כרונית. תודה רבה שירלי על השיחה החשובה, ומי שהנושא הזה רלוונטי עבורו מוזמן לשמוע גם פרק משלים על חוסן והערך שלו בהתמודדות עם מחלה ממושכת.
זה בזון הביט ונטמע שנית אם היינו נכונה לפעמים אני לפעמים אתה כוזקוקים לנחמה ולכאורה עסקנו בשלנו רק בשלנו בלי לבקש גדולות ונצורות שלווה מופרת וכבר אחרת ואין טעם לחסות כי בפתח נכנסות התמורות מי שצמא לכל מחווה של חסד אוזנו תופסת איך הקריאות חוצות את הרחוב שואל עדיין שואל מאין כן מאין כוחות לשאוב זה בזון הביט ונטמע שנית אם ראינו נכונה לפעמים אני לפעמים אתה כוזקוקים לנחמה זה בזון הביט ונטמע שנית אם היינו נכונה לפעמים אני לפעמים אתה כוזקוקים לנחמה מי שחווה את בירת הקיץ ליבו לבית ופני הנוף ראי לחרדותיו את מי יסביע את מי יגיע ועל מה יתפלל עד סתיו זה בזון הביט ונטמע היינו נכונה לפעמים אני לפעמים אתה כוזקוקים לנחמה
השריר הכי חשוב הוא הגמישות גמישות נפשית וחוסן הוא באמת קשור לגמישות נפשית. העוצמה האישיותית העמוקה היא יכולת להתגמש, להגיד לעצמי לפעמים, it is what it is.
שלום למאזינות ולמאזינים, אני אילנה אלון, בפרק חדש של מד-טוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. פודקאסט העוסק בבריאות, רפואה וחדשנות. היום נדבר על חשיבות החוסן הנפשי, שהוא יכולת פסיכולוגית ופיזיולוגית להתמודדות עם מחלה ממושכת. חוסן נפשי הוא יכולת רבת עוצמה המסייעת לנו להתמודד עם הקשיים הרבים שמביאה איתה מחלה ממושכת. אנו יודעים שאנשים בעלי חוסן נפשי גבוה נוטים להתמודד טוב יותר, הן מבחינה רגשית והן מבחינה פיזית. בשיחה היום נציע מגוון רעיונות ליכולות שכדאי לכם ושיעזרו לכם, בין אם אתם חולים או תומכים בקרוב אהוב, לגייס משאבים פנימיים וסביבתיים ולהשתמש בהם בתור עוגנים זמינים. איתי היום באולפן שירלי יובל יאיר, פסיכולוגית קלינית, מוזיקאית, סופרת ובעלת הפודקאסט המצליח, ליהנות מהדרך. שלום שירלי.
אהלן, אהלן, תודה רבה על המילים הטובות.
אז שירלי, איך את מגדירה חוסן, והאם זו תכונה שנולדים איתה, או תכונה מתפתחת כמו מערכת החיסון של תינוק שרק נולד?
אז באמת חוסן נפשי ועמידות, הם מונחים שמתארים יכולת, ואפילו הייתי אומרת מאגר של יכולות, גם נפשיות וגם פיזיות, להתמודד עם משברים, עם מצבי דחק, עם אתגרי החיים. ובדיוק ההקשר העברית כל כך יפה, חיסון וחוסן, יונקים מאותו מקור. בדיוק כמו מערכת החיסון שלנו, שזאת מערכת של כוחות התמודדות, פיזיולוגים, מערכת חיסון נבנית, תינוק נולד, אין לו כמעט מערכת חיסון, ומיום ליום הוא מגדל אותה, מעצם המפגש שלו עם הסביבה, עם המזהמים, עם וירוסים, עם האתגרים, וגם חיסון זה למעשה כשאנחנו מכניסים נגיף מוחלש או מומת, והגוף בונה לו את הנוגדנים. ומהבחינה הזאת, גם מערכת, כשאנחנו מדברים על חוסן, אנחנו מדברים בעצם על הנוגדנים הנפשיים שיש לנו. היכולות השונות שלנו להתמודד במצבים קשים נבנות תוך כדי התמודדות, לא בהתכתבות, ולא שמישהו אחר יכול לעשות את זה בשבילנו, אז זה ממש מתוך הפעולה שלנו וההתחככות שלנו, בתוך מסע החיים עם האתגרים השונים.
אז אם אנחנו מדברות באמת על מסע, המטופל הכרוני הוא עובר מסע בעצם מאוד מאוד מורכב, יש בו חוסר ודאות, יש בו סבל ויש אובדן, ואבל על יכולות גופניות. מהניסיון שלך, על אילו התמודדויות אנחנו מדברים, החל מהמסע הטרום אבחוני ועד האבחון, ואחר כך ההתמודדות עם המחלה.
אז נדבר על כמה היבטים שדורשים חוסן כשאנחנו מתמודדים עם מחלה. ונתחיל מזה שמחלה, בוודאי כרונית, היא מייצרת הרבה אי-וודאות, ואי-וודאות היא מקושרת מיידית למתח ולתחושה של חוסר שליטה. הייצור האנושי הוא רוצה להרגיש ודאות, גם אם זאת אשליה, ולמעשה כולנו לוקים באשליה הזאת, או נהנים מהאשליה הזאת, שהכל בסדר, מאשליית ההמשכיות, נכון? נקום בבוקר וזה יהיה בדיוק כמו אתמול. במחלה היא סוג של פיגוע כזה, או למשל האבחון הראשוני, ההתבשרות על הדבר הזה, של אני בעצם הופך מאדם בריא בתפיסה שלי, וגם בסימפטומים, לחולה, עם כל המשמעויות של מה זה אומר, כמה זמן, כמה, איזה הידרדרות תהיה, איך זה ישפיע על החיים שלי, וזה גם כמובן מרים את המסך האשליה שאנחנו לא פגי תוקף, כן? שנחיה לעד. ומחלה היא מיד מביאה במצעד החרדות, גם את החרדה מהמוות, וגם את החרדה מהכאב. אז הדבר הראשון זה התמודדות עם אי-וודאות, וזה סקיל, היכולת להתמודד עם אי-וודאות, היא מאוד חשובה לכל בני האדם. ואפילו הייתי אומרת שמשברי חיים מהסוג הזה הם הזדמנות לחזק את השריר הזה, שמבין שאנחנו עובדים תמיד גם בסביבה של אי-וודאות, שאין לנו ודאות לגבי שום דבר עמוק בחיים שלנו, ובטח לא לתוקף, למשך חיינו. ושהכל בעצם יכול להיות, יכול להשתנות.
אבל אני אגיד גם, אולי אני אקח את זה לאנשים שראיתי גם אצלי בקליניקה, שלפעמים הידיעה שהדברים עשויים להשתנות וגם לרעה, היא מגבירה גם את יוקר המחיה, את התפיסה שלנו לגבי החשיבות של הדברים הטובים. אנחנו לומדים להעריך אותם יותר, זאת לא קלישאה. היום-יום, הרגעים הטובים, הרגעים בין טיפולים שבהם אני מרגישה טוב, הם רגעים נפלאים.
זה אולי אפילו דוחף אותנו לעשות דברים שאנחנו חלמנו וטרם ביצענו, וזה נכון, הזמן.
נכון, זה מקצר תהליכים. אני ראיתי אנשים שההתמקמות בתוך מחלה, והחיים עם מחלה, שינו מאוד את סדרי העדיפויות שלהם, שינו את האופן שבו הם מתעדפים דברים, ומה חשוב ממש, ועל מה הם לא מוכנים לוותר, ועיצבו לעצמם את החיים בצורה אחרת, יותר קרובה למשאלות ליבם, יותר נכונה. אז דבר אחד זה אי ודאות, ואפשר לעשות פה עבודה.
תכף נדבר על הכלים, או איך לטפח את השרירים האלה של הפיתוח חוסן.
ואם אנחנו רוצים לדבר על עוד היבט שדורש חוסן, שאנחנו מתמודדים עם מחלה, זה באמת ההתמודדות עם השינויים והאובדנים. הכאב על האובדן, אובדן של יכולות, מכל סוג. והרבה פעמים גם כשאנחנו מתמודדים עם קושי כזה, אז יש מבחינת התפיסה שלנו, הגישה, יש לקושי נטייה לצבוע את כל התמונה. אנחנו מתחילים להסתכל על החיים דרך העינית של המחלה. אני רוצה להגיד דווקא שלפני שנים הרציתי ביום הולדת 90 של בחורצ'יק, שהוא היה איש מאוד מיוחד, עם המון המון כוחות ושמחת חיים, והוא מגיל 60 חי עם מחלה כרונית שדרשה הרבה מאוד השקעה וטיפולים ואשפוזים. ואז ביום הולדת שלו הוא דיבר על למה הוא כל כך אוהב להיות בן 90 ומנע את השפע בחייו. ואז הוא אמר, בעניין הבריאות, חבר'ה, אני מצהיר כאן לכולכם, אני אדם בריא עם כמה מחלות. ואני חשבתי אז שזאת חוכמת חיים עמוקה, לא פשוטה, אבל מאוד מאוד, זה חוכמת חיים בעיניי. היכולת לראות את היש, גם את מה שעובד, לראות בריאות ועלה את הקשיים, בלי לשטח ובלי להכחיש. אנחנו לא רוצים לספר לעצמנו סיפור, אבל מחלה היא רק היבט אחד של קלקולים בחיים. יש עוד הרבה סוגים, אנחנו, החיים מלאים גם בזה. מערכות יחסים שלא צלחו כמו שרצינו, אובדנים של אנשים בחיינו. זאת אומרת, חיים זה לא פיקניק, בעוד מובנים.
אז איך בעצם אנחנו יכולים טיפה להזיז את העננים ולראות את השמש, איזה שרירים אנחנו צריכים ככה טיפה לפתח ביום יום שלנו?
השריר הכי חשוב הוא הגמישות, גמישות נפשית. וחוסן הוא באמת קשור לגמישות נפשית. העוצמה האישיותית העמוקה היא יכולת להתגמש. להגיד לעצמי לפעמים, it is what it is, זה לא מה שרציתי, זה לא מה שקיוויתי, או עכשיו זה ככה, גם זה חשוב להגיד, ככה זה עכשיו, גם זה יעבור, אם אני בכמה ימים של טיפולים, שמכניסים אותי למיטה, ועם המון המון סימפטום, ככה זה עכשיו, זה לא אומר שזה יהיה ככה בשבוע הבא, זה לא אומר שזה יהיה אפילו בערב ככה, כלומר, היכולת של גמישות, היא ההבנה ש... אין תנאים שכל הזמן צריכים להתממש, אלא שאני מגמיש את עצמי מול התנאים. זה דבר אחד, יש במקורות, בתלמוד, יש הדרכה נורא יפה בהקשר הזה. לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. ואני כתבתי את זה גם ספר ילדים, כי זה כל כך, כל כך אהבתי את ההדרכה הזאת. מדברת על זה ש... הארז, ארז הלבנון, הוא עץ מאוד מאוד חזק, הוא עומד בהמון דברים, אבל בסיטואציה אחת הוא נשבר, וכשהארז נשבר, הוא אבוד. אילו יש לו שני מצבים, או שהוא הכי חזק, או שהוא גמור. הקנה יודע לעשות את התנועה, שכשיש רוח, הוא זז איתה, הוא מוריד ראש, הוא גמיש.
אז איך מפתחים את הגמישות
הזאת? את הגמישות הזאת מפתחים בזה, ממש מתאמנים עליה בהמון צורות. כל ביטול של תוכנית זה הזמנה לגמישות. כל תבשיל שלא יצא כמו שרציתי זה הזמנה לגמישות. כל פגישה עם רופא שאומר לי ככה וככה זה הזמנה לגמישות. להגיד, זה לא חייב להיות בדרך הזאת. יהיו עוד דרכים לפעול. נמצא איך לפעול מול המציאות. וגם פה צריך להגיד משהו על אופטימיות. אופטימיות זה נורא חשוב. אנשים חושבים שאופטימיות זה להגיד, יהיה בסדר, הכל בסדר, תחשוב טוב, יהיה טוב. זה לא המנח של אופטימיות. אופטימיסט נמדד ביחס שלו למשבר. אופטימיות זה היכולת כשקשה להגיד, אוקיי, זה כואב עכשיו, זה קשה, אבל זה יעבור. יש לי מה לעשות, אני פועל, גם אם כרגע אני לא רואה איך הפעולה משפיעה, אבל אני ממשיך לפעול, ואני מאמין שזה ישתנה, ואני גם מאמין שאני אלמד משהו מהדבר הזה, ושתהיה פה התפתחות.
ותכף נדבר על זה גם בהקשר של טיפולים והתמדה, בטיפול בגוף ובנפש.
אז גם אופטימיות היא דבר נלמד, נרכש, והיא עוברת דרך הגישה למשבר. אבל שאלת על כלי, ואולי כדאי לתת ממש, כי זה אחד הכלים הכי הכי יפים בעיניי, ממש טכניקה. ואני עוסקת בה המון שנים, והיא מבוססת בעולמות הפסיכולוגיה החיובית, על מחקר שעשו אמון ומקלף בשנת 2003, כשהם ביקשו לראות איך מלמדים אנשים להתמקד יותר במה שעובד בחיים שלהם, ולא רק במה שהלך לאיבוד, ולא בשלילי רק, אוקיי? כי צריך להגיד גם שהמוח שלנו, הוא מזהה את השלילי הרבה יותר מהר. אנחנו מחוותים ככה שאת השלילי, אנחנו נחווה מהר, נקרוז מהר בתודעה שלנו, נראה את זה יותר מהר, זה קשה להגיד, אני אדם בריא עם כמה מחלות. רובנו נגיד, אני חולה חולה, והיה לי אולי רגע טוב השבוע, אם אני ממש כזה מקושש ומחפש. ואמון ומקלף פיתחו ממש טכניקה במחקר הראשון שלהם, מאות אנשים השתתפו, הם ביקשו מסטודנטים להקדיש כל ערב כמה דקות ולכתוב בפנקס קטן חמישה דברים שעובדים בחיים שלי, חמש הודעות, והם היו צריכים להתמיד בזה חצי שנה, אפרופו התמדה, כל יום הרגל של שלוש דקות לכתוב בפנקס דברים שאני מודה עליהם. המחקר הזה הראה תועלות מדהימות אחרי חצי שנה, גם בחוויה, אנשים תיארו שהם יותר שלווים ושמחים בחלקם, מסופקים בחלקם, מדדי עושר עלו, מדדי חרדה וסטרס ירדו, וזה דבר לטפל בו בתקופת מחלה, יש המון המון סטרס. מדדי חרדה וסטרס ירדו בצורה מובהקת אחרי תרגול כזה. מדדים פיזיולוגיים השתפרו, מערכת חיסונית התחזקה, נוכחות של קורטיזול ואדרנלין בדם ירדה, זאת אומרת, זה ממש משפיע על הגוף ועל הנפש שלנו. אני פיתחתי מזה ממש ממש טכניקה, אני קוראת לה to-do list, אני ממש מלמדת אנשים לעשות את החקר המוקיר הזה של תנאי חייהם כרגע, ובכל יום לעצור עם התודעה על הדבר הזה, להודות על אנשים, להודות על רגע של השראה שהיה לי, להודות על מרק שהכינו לי כשהרגשתי לא טוב, להודות על מילה טובה, להודות על זה שהילדים שלי מתגלים עכשיו במלוא עוצמתם ועצמאותם, כשאני עכשיו בתקופה יותר חלשה, להודות על אנשים טובים שגיליתי במחלקה, על זה שעל הרפואה המתקדמת, על היעדר סימפטום שבשבוע שעבר נורא הציק לי, והשבוע אני פחות מרגישה אותו. כלומר, אנחנו מודים, בהודעות אנחנו לומדים להודות גם על שינויים קטנים, על מה השתפר לטובה. טכניקה נפלאה וסופר חשובה, ומייצרת חוסן.
ואת משתמשת במרפאה שלך?
אני משתמשת בה המון, גם עם מטופלים, וגם אני מלמדת אותה את הקהל הרחב, וגם פיתחתי ממש ספר של השיטה, וקלפים של השיטה. אני עובדת עם זה שנים, וראיתי לאורך השנים, במיוחד אצל אנשים, עם מחלות כרוניות, כי מחלה כרונית, גם זה תיקייה שאתה, היא הופכת להיות, זה התיק שאתה סוחב איתו תמיד. אין פטור מזה.
נכון.
יש מחלות שאתה יודע, אוקיי, אתה שם לעצמך, זה מין אברסט, נטפס אותו, נגיע, נשים דגלון, ונרד חזרה לחבר'ה. מחלה כרונית, היא באיזשהו אופן, משנה את כל חייך, וגם מגדירה אותך. בצורה חדשה, אבל אם אתה לא מגדיר את עצמך רק דרך המחלה, אלא דרך כל תנאי חייך, שבוודאי יש בהם עוד דברים, וחלקם נפלאים.
אז כמו שאמרת, באמת אחד הנושאים החשובים בהקשר למחלה כרונית, היא שהטיפול הוא ממושך, אין לו תאריך סיום למעשה. וכשאני אומרת טיפול, לא מדובר רק בטיפול תרופתי, אלא גם שמירה על תזונה ואורח חיים בריא. האם את במרפאה שלך, בקליניקה שלך, רואה קשר בין חוסן ובין שמירה על שגרת טיפולים מיטיבה?
בהחלט, כמו שאני רואה קשר הדוק בין ההרגלים שאנשים מעצבים לעצמם, הרגלים בריאים, לבין השמחת חיים שלהם בבריאות הנפשית והפיזית, זה הולך ביחד. אנחנו צריכים לעגן לעצמנו הרגלים בריאים וטובים, ו כחלק כשיש לנו מחלה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, והיא דורשת טיפולים מסוימים, הרגלי הטיפול, שגרת הטיפול, הם משפיעים בעצם על הבריאות הפיזית והנפשית שלי ללא ספק, וחשוב להקפיד עליהם, מאוד מאוד, כי אסור לנו להיות עצלנים לגבי עצמנו בשום היבט. אבל אני כן רוצה להגיד שכשבן אדם, הגישה שלך לטיפול היא גם קובעת. אם אתה רואה בטיפולים אויב שלך, או אם אתה עושה המון עניין מהבירוקרטיה סביב הטיפולים, זה נכון לגבי גם המטלות הכי קטנות שלנו, נכון? אם אני רואה בבישול עונש, אני קצת רואה בעונש, יש אנשים שנורא נהנים, אז אני כל פעם שאני בשלת, אני צריכה להגיד לעצמי, זה לא עונש, תראה את שומעת עכשיו פודקאסט, ואל תחשבי מה הייתי יכולה, וזה בואו על בישול, נכון? זה, אז בוודאי של טיפול שהוא מעיק, שכואב, שהוא לפעמים בבתי חולים, בסביבה לא נעימה, צריך לעשות במיינדסט ממש טוויסט, ולהגיד לעצמי, אני עכשיו עושה דבר נכון עבור עצמי. זה דבר אחד, לשנות את המיינדסט. הטיפול הזה הוא לטובתי, זה משהו שאני עושה וגם גורם לי להרגיש כוח, לא חולשה, כי אני בוחרת לטפל ואני משקיעה, ולעודד את עצמכם על הדבר הזה, לטפוח על השכם, להגיד כל הכבוד לי על ההתמדה הזאת. וגם אני רוצה להוסיף, שנורא חשוב להוסיף, בטח בתקופות של מחלה כרונית, בהתמודדות כזאת, הרגלים של הנאה. צריך להכניס ללוז לא רק הרגלי טיפול, אלא הרגלי הנאה והתנאה, אוקיי?
מאוד חשוב.
מאוד, להכניס ביומן, ובמובן הזה גם ראיתי הרבה פעמים, בגלל שאנשים מחלה, היא דורשת שינוי, ולפעמים אתה צריך להפסיק לעבוד, אתה לא רוצה להתחיל לעבוד רק במחלה, ונהיה לך פנאי, אתה צריך להכניס חוגים, מה שאתה יכול לעשות בהתאם ל...
פגישות עם חברים וחברות.
פגישות עם חברים וחברות, שהיה בחוץ, בטבע, בהתאם למה שאתה יכול. זאת שגרת טיפולים. להכניס גם כל יום את הדברים שאני אוהב לעשות.
מעולה. אז אנחנו ככה מסכמות, ונאמר שחוסן נפשי הוא היכולת להתמודד עם אתגרים וקשיים בחיינו, תוך שמירה על בריאות נפשית ורווחה. אנשים בעלי חוסן נפשי גבוה נוטים להיות גמישים יותר, בעלי ראייה חיובית יותר, ויכולים למצוא משמעות גם בזמנים קשים. תודה לך שירלי על השיחה המאוד מעניינת ועל התובנות היקרות שהבאת לנו היום. ואם אתם מצאתם פודקאסט זה מעניין ומועיל, ואתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים ומשפחה. כמו כן תוכלו למצוא בערוץ מד-טוק פודקאסט בנושא בדידות במצבי חולי מתמשכים, גם כן איתך שירלי. פודקאסט בנושא מיינדפולנס, מוזיקה ובריאות ועוד.